רק בסוף. חודש טוב ומבורך לכם, לכל המאזינים כולם, למאזיני רדיו קול חי, דורש ציון וכו'. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. מה הקשר בין הפרשה הקודמת לפרשה זו? הרי למעשה פרשת תרומה יש האמת בדברי רבותינו דעות שונות. מתי נאמרה? יש אומרים שנאמרה לפני העגל, כלומר כבר בסיני, ושאומרים לא, היא נאמרה אחרי יום הכיפורים. פרשת ויקהל זה לכול העלמה נאמרה אחרי יום הכיפורים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר דיבר השם למור, ואמר להם לקחת תרומה, ועוד פעם חזר על כל הכלים שאנחנו נקרא השבת הזאת בפרשת תרומה, מנויים כולם עם פרטיהם וכלליהם בתוך פרשת ויקהל. ואילו בפרשה הסמוכה לה, שהיא בדרך כלל בתזוגה, פרשת פקודה, שם נזכר כל הבגדים של הכהן המוזכרים בפרשת תצווה. אז יש דעות שונות מתי נאמר זה, מתי נאמר זה. יש בזוהר, הביא דעה, שהפרשה הזו נאמרה לפני העגל. לכן הדקדוק בא מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אמר כל אחד יכול לתת, כולם ייתנו. אבל אחרי שערב רב עשו את העגל, אך אומר רבי שמעון בר יוחאי, חשש הקדוש ברוך הוא והמזהיר את משה, אמר לו אם תיקח כסף מהערב רב, יחרב המשכן. ולכן תראה בפרשת ויקהל הנוסח הוא אחר. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים. אומר ואת כל עדת, רק את היהודים הוא אסף, עזר על ישראל עצמו. אבל בפרשת תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. ואמר אחר כך הביא הזוהר את מאמר הידוע עם שלמה המלך. הוא אומר גם כששלמה בנה את בית ראשון, אז גם חשש עשה כל המאמצים שלא יחרב הבית, וידע שאם ייקח כסף או פועלים או עזרה וסיוע מאנשים לא כשרים או מעובדי אלילים, חס ושלום הבית יחרב. ולכן שם שלח לו פרעו, שלח לו פועלים מצד עצמו, הוא לא ביקש ממנו. פרעו זה מלך של מצרים, תמיד קוראים לו פרעו, שם ידוע, כמו אבי מלך בפלישתים, בפרעו זה במצרים. אז שלח לו 1,000 פועלים, שלמה ראה ברוח הקודש אלה כולם צריכים למות, שלח לו אותם בחזרה עם ציוד אישי נצחי, זה תכריכים יענו לכל המערכת שצריכה לקבורה. כתב לו כנראה חסר לך תכריכים, שלחת לי מתים שאני אקבור אותם אצלי, אקבור אותם אצלך, יאללה, מה אני צריך אותם פה? אז שם הזוהר מעריך, ידע שלמה שאם ייקח איזה גוי אחד או ערב רב שיבנה אפילו אבן אחת בבית המקדש, אוי ובוי מה שיהיה. אז למה בסוף נחרב? נחרב בגלל העוונות, ישראל עשו, חוץ מאיתכם, חוץ מאיתנו, עשו עוונות. בכל אופן, לפי השיטה הזאת, פרשה זו נאמרה בהתחלה. לכן בפרשה נאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. ואילו פרשת ויקהל נאמרה אחרי יום הכיפורים, אחרי כל המעשה של העגל שאירע ב-16 בתמוז, ב-17 בתמוז נשברו הלוחות למחרת, ואחר כך 40 יום משה רבנו עמד להתפלל, אחרי זה אמר לו הקדוש ברוך הוא לעלות להר מראש חודש אלול, מערב ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ואז ירד וציווה את ישראל ואסף אותם, אמר להם לעשות מה שיעשו. אבל עדיין השאלה שלנו במקומה עומדת, מה הקשר לפרשת משפטים? אז המפרשים כתבו, וכך הביא גם עליו השלום הרב כתב סופר ועוד ראיתי, שבא להזהיר שאם אדם בא לתת תרומה, הרבה פעמים זה דבר מצוי, תדעו, מצוי הרבה, שבן אדם למשל יש לו כסף של איזה פועל שלא שילם, או של איזה חלילה כסף שלא בא לו בכשרות, או חס ושלום, איך אומרים, לקח, העלים מהסופר איזה מסטיקים וכדומה, ועכשיו הוא בא להגיד, אז אני אתן את זה לצדקה, אסור. זה סניגורו, נעשה קטיגורו. כשכך אמרה הגמרא על הפסוק, אני השם שונא גזל בעולה. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, אל תגנוב ותביא לי. וכן, אם אדם גונב ואחרי זה מברך, בוצע ברך נעץ השם. וכן, אם חס ושלום, כך מביא הגאון חידה, עובר בשוק, ורואה איזה פרי יפה, חומד אותו, לוקח ומברך עליו, אסור לענות אמן על הברכה הזאת. כי אל זה מברך, אלא מנעץ, שנאמר ובוצע ברך נעץ אדוני. ולכן לפעמים מצוי, חנות של פיצוחים לדוגמה, נכנס בן אדם, ולוקח, אפילו שקד אחד, לא צריך שיקח ערימה. שקד אחד, פיסטוק אחד. והוא אומר לבעל הבית, נכון אתה מרשה? בעל הבית מה יעשה? יברחו לו כל הקונים אחר כך, יקראו לו זה צר עין, רע עין. מוכרח, אומר כן, בעל כוחו, זה גזל. לכן, אם הוא מברך, אסור לי לענות אמן. אסור לענות אמן, צריך להיזהר בזה. גם לא לעשות את זה, ומי שעושה את זה, לא לענות אמן. ועכשיו הבנת למה פרשת משפטים באה לפני פרשת תרומה? כי פרשת משפטים שמה כל הדינים, דיני הגזל והממונות שיש בין אדם לחברו, אם זה נזקים, אם זה שכנים, אם זה עובד ומעביד, אם זה פועלים, אם זה לווה, מלווה וכדומה, שצריך שיזהר שהממון שלו יהיה ממון של יושר נטו, שלא יהיה שמה גרוש אחד לא של זה. יש הרב חידה כותב שהיו מפחדים בזמנו בירושלים לפני 250 שנה שהיו קונים קבר רק מכסף שיודע שהכסף הזה נקי נקי שהוא עבד עליו ובאמת הזיע ולא פספס ולא עשה איזה רמאות ולא גזל פה רגע או שתי רגעים. והוא אומר הכהנים שהיו מקבלים את הכסף של פדיון הבן 5 שקלים היו אוספים את זה, ומזה היו קונים לעצמם תכריכים לקבר, שזה ילווה אותם ביומם האחרון, שלא יהיה גזל. אותו הדבר, דודו של מרן, הרי מרן רבי יוסף קארו, דעו לכם, קדוש, קודש קדושים היה מרן. לא בחינם, צריך להיזהר מאוד, שפעמים אנשים פוסקים, או ככה מזלזלים בפסקים של מרן, ואומר, אני לא נוהג לפי מרן, כאילו הוא קיבל רישיון נהיגה. הוא נוהג או לא נוהג, מי אתה? מי אתה? עברת טסט? אצל מי? מה זה אני לא נוהג כמו מרן? אנחנו הספרדים כולנו חייבים ללכת אחרי מרן. אתה רוצה להחמיר? תחמיר, כך אומר הרב חידה, בטוב חומותיו. בתוך הבית מעבר לחומה. אבל לא לעין הכל. אנחנו צריכים לנהוג כדעת מרן רבי יוסף קארו. האשכנזים יוצאים ביד רמה. דעת רבי משה איסר לשה בעל ההגה. אז מרן היה קדוש, קודש קודשים. לא סתם אחד. הוא לא בא איזה אחד שצמח פתאום ושלט על העולם, חלילה וחס בשמיים המליכו אותו. הוא היה צריך לדעת פשוט ההיסטוריה שלו להבין מה הוא עבר. מספיק לראות פרקים קצרים, פרקי חייו להבין מי האיש היה. הוא בגיל 4 התייתם מאבא שלו. אביו רבי אפרים קרו, היה אביו דיין של בספרד, הם היו מספרד. ואביו יש אומרים שנהרג על ידי אינקוויזיציה. ואחר כך בגיל 5 הוא ואחותו נדדו וגורשו מספרד לפורטוגל. ומפורטוגל הגיע ליוון, לאנדריפולי. ושם צמח. ושנים לא היה לו בני משפחה. לא יודע איך חי, איך גדל, מי יכיל אותו, מי ילביש אותו, מי ינעיל אותו. איפה עשה יום הכיפורים, איפה עשה פסח. יתום, משוטט באפס מעשה. מסכן. עד שמתמצא אותו דודו. דודו רבי יצחק קארו. זה בעל תולדות יצחק על התורה. דודו רבי יצחק קארו לקח אותו וגידל אותו ואימץ אותו, ואחר כך שכר לו מורים שילמדו אותו תורה וחיתן אותו עם ביתו. הוא נשא את בת דודו רבי יצחק קארו, זה אח אביו.
אינכם מאזינים לשיעורו של הרב, הרב בן ציון מוצף שליטה.
עלה לצפת ושם, ולפני כן חיבר את חיבורו בית יוסף.
ושנכנס אדם מרבים בשמחה, אם ירצה השם, ביום ראשון בשעה 9, תתקיים כאן שיעור מיוחד מפי הרב המנון יצחק, ברוכים הבאים, שימו אתכם נפשכם. חודש טוב, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, כל הישועות לכל המאזינים, האזנה ערבה.
הבקיאות שלו והעוצמה שלו אדירה, ולשונו לשון זהב, מימיו לא מתבטא באיזה ביטוי חריף, או באיזה ביטוי של חלילה זלזול באיזה גדול שהוא, אף פעם. ולא יכתוב, ואין הלכה כמותו, לא יגיד. הוא יגיד לך, זה אמר כך וזה אמר כך, והלכה כך וכך. עד כזה לשון של זהורית, זה נקרא. ואחר כך נזכן, מתה עליו אשתו בצעירותו, זאת ביתו של רבי יצחק, והוא היה עם ילדים קטנים, אחרי זה לקח אישה שנייה. גם אשתו השנייה מתה לו, נזכן. ואז זקנותו, קרוב לגיל 70, נשא אישה שלישית בצפת, והביא ממנה בן. והוא התחתן עם ביתו של רבנו ארי, הם נשואים יחד. אז ונפטר, קרוב לגיל 90, נפטר ב-80 וכמה, 87, 88, נפטר בצפת, מקום קבורתו ידוע. מי שרוצה לדעת גדולתו של ברם, תראה את ספרו מגיד משרים, מבהיר לרעיון, איך שהמלאך מדבר אליו, איך שהוא איזה חסידויות הוא עושה, איך היה יושב ער בלילות ויושב ועוסק בתורה, איך שהיה נזהר במאכלו, היה מודד כמה לחם הוא אוכל, הוא אומר לו המלאך, היום אכלת עוד חצי פרוסת לחם נוספת, זה להנעתך. לא אכל לא שוקולד, ולא אבוקדו, ולא אני לא יודע מה, כלום, חתיכת לחם. או כוס מים מיותר, חצי כוס מים מיותר, הוא מעיר לו שם המלאך המגיד. והוא כותב את הכל. או שכותב לו פעם, שקראת היום שניים מקרא ואחד תרגום במרוצה. זה לא ככה, הוא אומר לו, זה לא נחשב. והוא כותב את זה, הוא לא מתבייש, כותב את זה ביקורת על עצמו, שילמדו ממנו אחרים, תראה איזה ענבה, איזה התבטלות, הוא גדול לעולם, הרמה, שלח לו ספר תורה, והוא שלח לרמה ספר תורה, שכתב, זה נקרא כתב הבית יוסף, שהאשכנזים קוראים לזה, והוא שלח לו אחר כך, הרמה היה בקרקה, היה מעריץ אותו הרצה עצומה מאוד, ראש רבני אשכנז, ככה היה זה, היה מרן רבי יוסף קארו, פלא פלאים, ועליו אליצו חכמי דורו, איש אשר המלך חפץ ביקרו, ביקרו ראשי תיבות, ברבנו יוסף קארו, זה היה מרן, אז דודו זה רב תולדות יצחק עליו השלום, היה גם חברו רבי אברהם סבע, בעל ספר צרור המור, וגם כן סבל נדודים, גם הוא מסכן, מה כל משפחתו נספו, באותה שואה איומה של זה. הוא כותב את זה בספר פרשת אלה מסעה, רבי אברהם סבא. אז הם, עליהם השלום, וסבלו הכל וקיבלו הכל בשמחה ובדומיה. איתם היה רבי משה אלשך, איתם רבי שלמה אלקבץ, כולם אותה קבוצה. הם כולם נדדו מערים שונות בספרד. רבי משה קורדבירו, הרמק, המבית, רבי משה בן יוסף טרני, הרדבז, רבי דוד בן זמרק, הוא ירד למצרים. כל אחד הגיע לאיזה מדינה שלא תהיה, ואחר כך הגיעו לצפת כולם. תספו שם בצפת, 200 גדולי ישראל. זה היה דבר פלא. איזה אור גדול פתאום נהיה בעולם, אחרי אותו חושך שהיה בשנת רשנון ב', בסביבות שנת שין, לאלף הזה, כל גדולי העולם היו שם בצפת. אחר כך הגיע גם רבנו ארי, זרח שם, שימשו שם. אז הוא כותב שם בתולדות יצחק, כותב עליו השלום, שהיה מנהג וראה בכמה מדינות שככה היו נוהגים, שהשולחן שהיו אוכלים עליו, היו מאכילים עניים, כל אחד היה נזהר, כל בן אדם ביום שיושב עורך שולחן לאכול, אין לא יושב לאכול אלא אם כן יש עניים, ונזהר שכל פרט ופרט שיש על השולחן שלא יהיה בו גזל. ואם הפועל או המבשל מישהו עבד, צריך לשלם לו שכרו, אחר כך הוא אוכל. אומר, והיו מצווים שכשימותו, בחוץ לארץ קוברים בארון, יקחו את הארון, ובארון הזה יקברו אותם, כדי שיעיד עליהם השולחן, שהוא לא העלה שום דבר גזל על השולחן. ואיפה יש כאלה? איפה יש כאלה צדיקים? זה כותב הרב תולדות יצחק על הפרשה שלנו. ולכן פרשת משפטים, זה הוא הביא על הפסוק לעשית השולחן עצי שיטים. זה כאן בתהילה, הכתב סופר ואחרים כותבים, לכן פרשת משפטים באה לפני תרומה. לומר תדע תיזהר, אל תבוא ותיתן תרומות מכסף שיש עליו איזה ספק ספקה אפילו. אלא אם כן אתה יודע שהכסף הזה נטו שלך ושלך אמיתי, שקיבלת אותו בצדק וביושר, אז תעשה כן. היה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב אומר, למה בכתובה שכותב החתן לכלה, אז אומר לה, בענה, בממברה, הגיע הזמן קריאת שמע שעל המיטה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם של הכל מיד בו. אמר להם, למה? כותב החתן לכתובה לאשתו, וענה בממרה בסיעתה דשמיה, אפלח ואזון, אפלח זה עבוד, ואזון יתן מזונות, ואפרנס, ואחלקל, יש פרנסה שזה אוכל, יש חלקלה שזה הוצאות של קישוטים, וכל מיני מוניות היא צריכה, וכל מיני מתנות לילדים, ועוד וכו'. אפלח ואזון, ואפרנס, ואחלקל, ואסובר, ואחסה, זה בגדים. יתכי, אותך, כהלכת גוברין יהודאין, כמנהג גברים יהודים. דפלחין, שהם עובדים ומוקרים, זאת אומרת הם מכבדים, וזנין ומפרנסים, פירושו, ית נשהון בקושתה, את נשותיהם באמת. מאיפה באה המילה באמת? מה, תכתוב איזה אפלח ואזון ופרנס וחלקל, כהלכת גוברין, זנין, פרנסין, את נשהון, שמה צריך להגיד בקושתה? אומר רבי לוי יצחק, דרבה לקטן חתן. אל תגנוב ותביא לאשתך לאכול. אל תגנוב ותקנה לה מתנות. אל תרמה לה, אחר כך תביא לבית דברים. אלא בקושתה. שהממון יהיה ממון של יושר. ממון של אמת. מי שנהנה מממון של יושר, זה באמת יש לו חיים טובים, חיים איכותיים. חיים מוצלחים. אחרי אמר, באלה משפטים שתשים לפניהם, מיד אחרי הפרשה הזאת, אחרי שלימד אותנו את כל ההלכות של מסע ומתן, ושל מקח וממכר, ושל נזקים, והלכות שכינים, ועובד ומעביד, באה התורה ואומרת, וזאת התרומה, עכשיו אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, שהכסף שלכם טהור, תביאו כסף טהור לבית המקדש. ואני לא רוצה כסף שאינו טהור. שלא יהיה חס ושלום, מצווה הבאה בעבירה. עד כדי כך, תדעו שהפוסקים, הרשב"א פסק, שאם אדם גזל קרקע ובנה עליה בית הכנסת, אסור להתפלל באותו בית הכנסת. יקשו לו, הרי קיימה לן קרקע אינה נגזלת, הרי סוכה גזולה, אם גזל את הסכך זה משהו אחר, אבל לא גזל את הסכך, גזל עצים ועשה מהם, זה שינוי, קנה את זה בשינוי, וקרקע של הסוכה, יש לנו כלל, קרקע אינה נגזלת. מה הוא עונה? ענה להם, א', זה מצווה הבאה בעבירה, ב', אמר להם שתפילה זה חמור, זה לא סוכה. סוכה אני צריך לקיים מצוות סוכה, אז אני עושה בסוכה, העיקר שישבתי בסוכה. ועוד התורה אמרה, בסוכות תשבו, הגמרא אומרת, מה זה תשבו? שבעתם כל האזרח, מכאן שיש סוכה אחת שכל ישראל יכולים להיכנס לתוכה. איך זה יכול להיות? הכוונה, שאם יבוא אדם ויכנס לתוך סוכה, אני לא יכול להגיד לו, תצא מפה. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני מקיים מצוות סוכה. אין לי סוכה. אני רוצה לקיים מצוות סוכה, הוא יכול לשבת בסוכה שלי. כי התורה אומרת בסוכות, תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ואני אסור לי, אלא אם כן הוא מפריע לזה משהו אחר, או שהוא חודר לפרטיות שלך, זה עניין אחר, אני לא מדבר בזה. אבל סתם יש לך סוכה, שהסוכה כרגע לא מנוצלת, למה שהשני לא יושב שם, הוא לא מלכלך, הוא לא מזיק, הוא לא מפריע. אז זה, למה? ניחלה להיניש, דלעביד מצווה וממונה. אותו דבר בהלכה מובה, בפוסקים. אותו הדבר בפוסקים מובה. מובא בפוסקים לגבי תפילין. מי שאין לו תפילין מסכן, בא לבית הכנסת ומצא תפילין מונחות באיזשהו מקום, מותר לו להניח אותם, ובלבד שיחזירם למקומם כמו שהיו כבתחילה. משום ניחא לרעיניש ולעביד מצווה בממונה. רק הגאון הבן איש חי קצת לא הסכים עם ההלכה הזאת. למה? אמר, אני אסטניס, לדוגמה, הוא לא יכול לסבול שמישהו אחר יניח את התפילין שלו עם האור וה... מי יודע, אולי מזיע, אולי יש עליו זהה, אולי יש עליו זה, אז היה קצת אוהב סטרילי כזה. אז הוא כותב שאני קצת, אני נדעתי, זאת אומרת, דעתי קצת קשה עליי. אבל בכל אופן למדנו, שמצוות מקדמים, אז למה? שאלו את הרשב"א, למה אסור? שמעו מה הוא ענה, תשובה מדהימה. שהגמרא אומרת שקורבן ושופר, אם גזל, לא יוצא ידי חובה. גזל שופר ותקע בו, לא יוצא ידי חובה. גזל בהמה והקריב אותה קורבן, לא קיים את המצווה. למה? הרי הקורבן השתנה, עשו לו שחיטה, זה שינוי השם. היה בהתחלה פרה, עכשיו נהיה בשר. וכן שופר, למה שופר לא יצא ידי חובה? יקשו, הרי קול ומראה וריח, אין בהם משום מעילה. עכשיו מה עשיתי בשופר? לא נחסר מהשופר כלום. לקחתי אותו, אמרתי תו, עשיתי תו, 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 אויבי ישראל ימותו. מה עשיתי בשופר? כולו עשיתי תו אחד ועוד תו שני וזהו. מה העניין? אלא אומר, כיוון, כך כותב הרשב"א, שהגמרא אומרת, שושנה שופר דלרצויה כעתה, כיוון ששופר בא להכניע את השטן. והשופר בא לרצות עלינו, לחפר עלינו, וגם יש בו רמז שפירו מעשיכם, וכן, אורו, ישנים מתרדמתכם, אז בא השופר להזהיר, אסור לקחת שופר גזול. גם בית הכנסת, כותב הרשב"א, אם גזלו את הקרקע בלי רשות, או אפילו קרקע ציבורית, הוא אומר, אז מה זה? של הציבור, מה זה? אבל של האביך הזה? אתה קיבלת את זה בירושה? יש אנשים ממונים מוועדה שהיא ממונה להקצות את, את השטחים האלה. זה באמת בעיה. לכן היום תדעו שיש לנו בעיה. סליחה שאני אומר, יש מקומות שלא נבנו כהלכה. אז בעיה שמה להתבלל, זה לא פשוט. אומר, התפילה לא עולה. למה? כיוון שזה גם מצווה באה בעבירה, וגם משום שתפילה באה לרצות, תפילה באה לחפר. אני אומר בתפילה, סלח לנו אבינו כי חטאנו. עומד על מקטרג, אומר, חטאנו, עומד על האדמה גזולה. הבניין שהוא זה, זה גזול. הכל גזל. איזה כי חטאנו, מחולנו כי נפשענו. וכן על זה הדרך, בא לרצויה, רפאנו השם ונרפא, שומע תפילה, אז כיוון שבא לרצויה, לא מועיל. יוצא מכאן שיזהר האדם שמקיים איזה מצווה, קיים אותה מכספו שלו, שלא יהיה בזה שום כתרוג ושום דבר של חיסרון שמצילנו. המלבים עליו השלום כותב על מה שכתב ראשי, ויקחו לי תרומה, לי, לשמי. אז בטח לשמי, מה העניין של לשמי? בטח לשמי. אלא אומר, אל תערב שום פנייה בצדקה שאתה עושה. לפעמים האדם נותן צדקה, זה לא נשמט, וצדקה זו לרפואת וכדומה. נכון, שזה מותר. אבל המצוות צדקה נפגמת. היא מזדלזלת. אתה עושה כאילו סחר מחר במצוות שלך. אז אומר, תיזהר, ויקחו לי, לשמי, אל תערב פנייה אחרת. ולכן כותב רבנו ארי, שצדקה זה כולה לשכינה. למה? צדקה, אומר רבנו ארי, זה צדק ה'. ה' זו השכינה שנקראת אות ה', אות ה' של שם הוויה האחרונה, מרמזת השכינה הקדושה. אומר צדקה, אתה עושה צדק עם השכינה הקדושה, כי היא נקראת דלם ועניה, היא רומזת לירח. כשאתה נותן לעני, אני גם רומז לירח, ואתה רומז לשמש, השמש נותנת אור לירח. גם אתה נותן ממון ונותן צדקה לעני, כי הקדוש ברוך הוא נותן אור לשכינה הקדושה. לכן אמר, קחו לי, לשמי. ויש בירושלמי מסכת חגיגה, יש עוד דבר מעניין. מה זה לי לשמי? מאיפה ראשי, כולם תמהו מאיפה ראשי הביא את זה, ומה רצה לומר ראשי בזה. אין כמעט מפרש על התורה שלא נגע בנקודה הזאת בדברי ראשי. אז פרשו ככה. יש בירושלמי מסכת חגיגה, אם אדם נתן צדקה, לא שהוא נתן, נגיד נפל לך מטבע. עכשיו הלכת לרחוב, נפל לך מטבע. מצא אותו אני ולקח אותו. האם קיימת מצוות צדקה או לא? הירושלמי פוסק שאם אני הגון זכה בכסף הזה, קיימת מצוות צדקה שלא במודע. אבל אם לקח את זה, זה רשע, ועשה בזה מה שעשה, אוי ואבוי, מסכן זה, אוי לא ואולי נשמתו. אז ושם יש מעשה, אם בן בעיה מוכס, שזכה שעשו לו לוויה יפה והתחלף הגופה שלו בגופה של איזה צדיק ואיזה תלמיד שבכה, ירושלמי במסכת חגיגה מביא את זה, ואותו דבר יש גם במסכת תענית. שם ירושלמי מביא שאותו תלמיד היה בוכה על קברו של רבו, למה ככה נעשה לו, והתגלה לו, אמר לו שפעם אחת הפסיק בין תפילה של יד לתפילה של ראש בתפילין, הוא הפסיק וענה איזה קדיש או קדושה, התבלבל וענה, אז פרעו ממנו פה בעולם הזה. ואילו בן בעיה מוכס מה היה, שיום שבת, ערב שבת, היה הולך בשוק ונפל ממנו מטבע, ושאומרים נפל ממנו איזה כיכר. מצא אותו אני וזכה בו. וזה היה מצווה יחידה שהייתה לו. אז אמרו בשמיים, נפרע לו את זה כאן. שתהיה לו לוויה יפה, ויגידו עליו הספדים יפים, וקדיש, וזר של משטרת ישראל, וזר של יושב ראש הכנסת, ונשיאת בית המשפט העליון, ועוד ועוד ועוד, זכה, עשו לו כבוד גדול, וקיבל את כל כבודו פה בעולם הזה, והלך לשם ריק מהכל. והראה לו אותו איך שהוא סובל שם, השם ישמור, שם הירושלמי מתאר, שהוא ראה אותו, שהוא עומד ליד פתח גיהנם, בגן עדן ממול. הם ידוע שהפתחים הם אחד מול השני. הוא רואה, הוא היה צמא, והחום של גיהנם בוער. יוצא החום. יוצא החום מגיהנם לשמו, אז הוא נהיה צמא, התייבש, התייבש לו הפה והלשון שלו בחוץ. ועובר שם נהר של מים זקים. זה באמת מעדן, לא מה שמזמנים לכם בבקבוקים, שהכל מלא חיידקים, תיזהרו. זה היה מים, גן עדן עובר שם מהנהר של גן עדן. והוא רוצה לשתות, הוא מעריך את הלשון, חוץ מקרותכם, מוציא את הלשון שלו ככה. והלשון כמעט נוגעת במים, המים בורחים. רק הוא עוד מתאמץ, עוד מתכופף, עוד מתכופף, והמים בורחים. אבל לוקח מענישים אותו שם, השם הצילנו. למה היה לוקח מכס מהעניים, והעשירים שנותנים לו מתנות, וזה פותר אותם, מעלים עין מהם. אז עשה איפה ואיפה, נענש. אז מה מפה למדנו? שזה לי לשמי. רב השל עליו השלום כותב, מה זה יקחו לי לשמי? הוא פירש פירוש חריף מאוד. יש פרשת נסו. שם הפסוק אומר, ואיש את קודשיו לא יהיו. הדבר השם אמר שלם, אור איש, איש כי תסתה אשתו. שאלה הגמרא, מה הקשר בין שתי הנושאים האלה בפרשה שם, בפרשת נסו? אומרת הגמרא, שתיזהר לתת את החלקים המגיעים לכהן, והחלקים המגיעים לצדקה כהוגן. שאם לא יעשה כן, חס ושלום, תשתה אשתו ויצטרך להביא אותה לכהן ויביא לה שם קורבן מנחת שעורים, הוא פרע את ראש האישה וכל הביזיון הגדול הזה יכול לקרוא לו. יוצא, ואז מה קורה גם? כותבים לו את פרשת סוטה ומוחים אותה על מאמרים המערערים. ופרשת סוטה שם יש שלוש פעמים שם הוויה, ושם הוויה אסור במחיקה. ולא רק הוא, אלא אפילו קוצו של יוד עובר משום לא תעשון כן לשם אלוהיכם. כך כתב הרמב״ם, ולא רק שם הוויה. כתב הרמב״ם אלו שבעה שמות שאינם נמחקים. כל המוחק שם אחד מהם או אות אחת מהם, או חלק מאות אחת מהם, הרי זה לוקה, חייב מלכות, ועובר על משום לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כמו אל, אלוקים, אדנות, אלוקנו, שדי, צבאות, אקיה, כל אחד מהשמות הללו אסור במחיקה. אז אם כן, ושם נמחקים שלוש שמות, אומר עכשיו הבנת, ויקחו לי לשמי, אומר רב השל, תקחו לי תרומה, ואז ממנה שאתה נותן תרומה, לא תסתה אשתו, וממנה לא יצטרך להביא אותה לכהן, וממנה לא יצטרך למחוק את שם השם. אז זה לי שמי אומר, עשה טובה, אומר הקדוש ברוך הוא, למען השם שלי, שלא ימחה על המים, תיתן את הצדקה שאתה צריך לתת, שלא תצטרך לבוא למצב של סוטה ומחיקת השם. זה דברי רבי השל. הגאון מבין לה, עליו השלום, שואל, מה זה ויקחו? זו שאלה שנשאלת מיד, כל מי שקורא את הפרשה, תמיה. מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך לומר, אתם שומעים אותי? לא, שמה לא שומעים אותי. לא שומעים, משהו. אומר, כולם שואלים, מה זה ויקחו? ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו? אני כעת תורם, אני אומר, אני לוקח תרומה, אני נותן תרומה. היה צריך לומר, ויתנו לי תרומה. הגאון מבין לה, למה שלום, מתרץ את זה לפי הפסוק, פסוק אחר יש. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזורו. שוב, לקח, מה זה לקח? זה לא עוגת לקח, מה שקוראים היום, שמחלקים בברית מילה. לקח זה מקח, שאני לוקח. מה זה לוקח? אני מקבל את התורה, אלא כשלפעמים יש נותן שהוא מקבל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אבל הוא רוצה לקחת מאיתנו את המצוות. הוא מבקש, תעשו לי מצוות, תקיימו את המצוות. את התורה הזאת שלקחתם, אל תניחו אותה בארונות, בבקשה. תפתחו את הספרים ותלמדו. אדם יש לו ספרייה בבית, פעם היה בארצות הברית, היה מודה מיוחדת. שאדם היה מתחתן, קונה בית וזה, אז צריך ספרייה, אבל אין לו כסף בשביל ספרייה. אז אמרו, אין בעיה, עשו טפט מיוחד. שעל הטפט יש כל מיני ציורים של הגב, של הרמב״ם ושולחן ערוך, והכל תמונה כמו שיש כותל המערבי. ראית פעם ששמים לחתן ולכלה תפאורה לצלם אותם על הרקע? ככה הם עשו. אז שוב, זה רק ושמתם בארון, זה רק זכר לטית, אוכל חרוסת ואומר זכר לטית, שאך לא אבותינו במצרים. אז לא היה אותו דבר גם פה. אומר, לא, יש לך ספרים, תלמד בהם, תעסק בזה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור. גם כאן הוא אומר על אותו משקל, היה צריך לומר ויתנו לי תרומה, אלא שאת ידע, אתה מקבל בזה כשאתה נותן. למה? זוכר על ידי מצוות צדקה, יש לו בריאות, יש לו בנים, יש לו פרנסה, יש לו שפע, יש לו ברכה, יש לו שלום וכו'. כך אמר ועשו אהרון עצי שיטים, שמי, מאיפה היה שיטים במדבר, עצי שיטים? עצי שיטים במדבר. מדרש תנחומה אומר, אמר רבי תנחומה, יעקב אבינו ראה ברוח הקודש, שעתידים ישראל להצטבות במדבר לעשות משכן. מה עשה? הביא איתו עץ שיטים, זה עץ ארז גדול, ענק. יש הגמרא אומרת, שבעה מיני ארזים הם. יש כמו אלון, אלה, ואחד מהם ארז, אחד מהם זה עצי שיטים, שיטה. בראש שיטה ותדהר, כולם מוזכרים בפסוק. אז הוא אומר, לקח אותו יעקב איתו, והביא אותו ונטע במצרים בארץ גושן. וציווה את ישראל, כאשר תצאו מפה, תקחו איתכם את העצים. עכשיו, אבן עזרא, האמת, הוא הקשה על, על הפירוש הזה. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. איך זה יכול להיות? הם לקחו איתם עצים, אז לקחו כמות של העצים די רצינית. למה? היה צריך בשביל כל המשכן. זה 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד. אתה יודע מה זה? זה עובי. חצי אמה עובי, ואמה רוחב, בגובה 10 אמות, שזה 5 מטר. עכשיו, זה, כאלה קרשים היו מאות. מאות קרשים כאלה. אומר אבן עזרא, מה הבעיה? אומר, הרי ישראל אמרו שאנחנו הולכים 3 ימים במדבר, להשתחוות לשם, ואנחנו לוקחים איתנו את הכבשים לשחוט. אז יבוא פרעה, יגיד להם, הלו, מבקר המדינה, יועץ המשפטי, משטרת התיירות, אני יודע מה, המכס, אדוני, מה עצי שיטים אתה עושה איתם? אתה יוצא למדבר לשלושה ימים כולה, מה אתה לוקח איתך עצי שיטים? ועזרא השאיר את זה בלשון שאלה, והוא אומר, כאילו, תמה על המדרש. יש פירוש של רבי אליעזר אשכנזי, הוא היה לפני 400 שנה בספרד, ולעזר אשכנזי מתרץ, הוא אומר, אדרבה ואדרבה, היא הנותנת. זה שהם ראו שישראל לוקחים איתם עצים, אז אמרו, בטח הם רוצים לנטות אוהלים. מה, אם הם בורחים, מי שבורח, מה פתאום לוקח איתו עצים? בקושי לוקח איתו אוהל מפלסטיק. בקושי לוקח איתו מטריה, אפילו לא לוקח. כי הוא בורח, הוא אין לו זמן לקחת כלום. הרי אם הבצק שלהם לא הספיק להחמיץ, כי לא יכלו להתמהמע, וגם צדה לא עשו להם, אז כשהם ראו את העצים, אמרו, זה בטח הם לא בורחים, אלא מתכוונים לחזור, למה לקחו עצים? הוא אומר, היא הנותנת, ככה הוא תירץ. הוא אומר, הפוך, הוא בא עליו בצורה הפוכה. בכל אופן, אלה עצי שיטים שהיו שם, והביאו אותם ישראל, ומזה הקימו. ועוד יותר, המדרש אומר, שהרב, הקרשים, היה להם ברחים. הוא סידר את הקרשים בשורה, משה רבנו, והיה לכל קרש טבעת, טבעת מזהב. והכניס את הברחים שהיו עשויים זהב, הכניס אותם בתוך הקרשים למעלה ולמטה, ובאמצע היה בריח התיכון בתוך הקרשים. מה הוא עשה? הוא קדח, משה רבנו, איפה היה מקדחות? זה פלא פלאים, ואיפה היה את כל הטכניקה הזאת? עשה את כל זה, ובתוך עובי הקרשים הכניס שם בריח, והבריח הזה היה נכנס מצד עד צד השני. הרי 3 צדדים היו סגורים שם במשכן, חוץ מצד אחד, מערב היה פתוח, אבל מזרח, צפון, דרום, והיה הבריח הזה, זה פלא פלאים, זה כמו שיש לחשמלאים, ראית פעם שהוא מכניס את ה... איך קוראים לו? סטרבן? בקיצור, הוא מכניס אותו, אז הוא מגיע שם לקיר, לסוף הקיר, הוא מתעקם לפי הפינה שהקיר מקבל. הוא הולך כך. אז זה צריך לעשות חומר מיוחד שהוא מגיע לשם והוא מתקפל לו. אבל זה קרש, קרש יכול להתעקם, זה המקל של יעקב אבינו, כך אומר המדרש. אותו מקל של יעקב אבינו התארך ונעשה בו נס, והוא הבריח את כל המשכן מהקצה אל הקצה. של מה היה צריך יעקב אבינו מקל? מה, הוא היה כזה זקן? אדרבה, הוא היה גיבור חיל, חזק, איתן, האבות בכלל היו חזקים מאוד. גם משה רבנו הגמרא אומרת עליו, ביום מותו, 12 מדרגות היה בהר את כולם בפסיעה אחת, נתן קפיצה, עלה לראש ההר, שהלך למות, משה רבנו, עליו שלו. אותו הדבר, יעקב אבינו, גיבור חיל היה, בין 147, וכאן עדיין היה, עוד לא היה לו 84 אפילו, תעשה 14 שנים לפני כן, בין 60 היה שהוא יצא מבית אביו, אז עדיין כוחו במותניו, וחצי ימיו לא הגיע, הוא חי 147. אז מה צריך מקל? אלא הוא אמר, איך אני אעשה בדרך שאני ארצה ללמוד תורה? מאיפה יהיה לי תאורה? אז לא היה סלולרי, ולא היה פנסים, ולא היה חברת חשמל, ולא כלום, מי ייתן לו תאורה? לקח את המקל הזה, חלול, והכניס בתוכו שמן זית. והיה הולך, בכל מקום שהיה עוצר בלילות, היה פותח את המקל, יש לו איזה פקק נסתר שם, מוזג לו לתוך כלי, ומדליק פתילה, מאיזה בגד, מאיזה חתיכת פתילת העידן, פתילת המדבר, מדליק, ולומד לאור הנר הזה כל הלילה. כך היה עושה יעקב אבינו. וכל אותם 20 שנה שהיה בבית לבן, והיה יוסף, זה לי 20 שנה בביתך, אכלה לי חורב ביום וקרח בלילה, ותדעת שנעתי מעיניי, היה לומד. אותו מקל היה במשכן. עכשיו אם תשאלו איפה כל זה, אז בעבוד רבי נתן מובא בפירוש שכל זה גנוז, וזה גמרא במסכת סוטה, גם גמרא במסכת סוטה דף ח', מה ידכתיב לישרים נבעה תהילה, מי אלה הישרים? אומר, זה דוד, משה ודוד, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. זה תנא, משנבנה בית ראשון נגנז אוהל מועד, כרשב כרשב באחיו עמודיו ועדניו, כל הכלים האלה של המקדש, של המשכן. וכל האביזרים שהם למעשה, אחרי שנבנה בית המקדש, לא היה בהם שימוש. ואפילו יריעות העיזים, וכל מה שהיה מלמעלה, הכיסויים, והקרסים עם הטבעות, איפה כל זה? מצוי עד היום, מתחת מחילות של היכל של בית, בית המקדש, של בית קודש הקודשים. ועבוד רבי נתן מביא, שכשיבוא משיח צדקנו, את כל זה יגלה החוצה. אז את הכל אנחנו נראה בעיניים, נוכל ללמוד, לדעת מה היה במשכן, מה היה בכלים, איזה כלים ואיזה זה. עכשיו הארון, המאתיים וחצי אורכו, ומה וחצי רחבו, ומה וחצי קומתו. מה אומרת? כל מידותיו חסרות. אין אף מידה שהיא שלמה, אין אמה או שתי אמות, הכל חצי, חצאים. מה העניין? שהתלמיד חכם, כמה שילמד, לא יאמר, אני יודע, אני השלמתי, אין השלמתי. אני עדיין לא הגעתי לחצי. זו הסיבה שהגמרות מתחילות מדף ב', אין דף א'. שלא יגיד למדתי כבר מעד הפה גמרה, הנה הגעתי קוף נון זין, הגעתי קוף סמך ח', הגעתי לדף זה וזה, מה לא, אלו, עוד דף א' לא למדת. אני אפילו דף א' עוד לא למדתי, אז תמיד ידע שאני חסר, לכן נקרא תלמיד חכם. כמה לא חכם, אלא תלמיד חכם, זה נקרא חצי. ועוד דבר, מה זה חצי? למה זה חצי? הרב שפטי כהן כותב, עליו השלום, דבר פלא, שבתורה חייבים לעזור למי שלומד תורה. כי הוא יש לו רק חצי. הוא יש לו את התורה. אבל מה עם הכסף? מה עם הפרנסה? אנחנו מצווים לפרנס אותו. כי הוא יש לו רק עמה וחצי. עמתיים וחצי אורכו. עמה וחצי רוחבו. עמה וחצי קומתו. הוא חסר. אני צריך להשלים לו. כך אומר השח על התורה, ולמד שאנחנו צריכים להשלים את החסרונות שיש לתלמידי החכמים, שמה שאין להם שלאכול וכדומה. עוד אמר, הגמרא אומרת בסנהדרין, כל המוסיף גורע. כך, יש לנו גם סימן, אבן עזרא נתן דלעת, היה כתוב דעת, ואחד בא, הוסיף שם למד, אמר לו, היה דעת, עשית מזה דלעת, שכל של קלבסה היה. זאת אומרת, זה כל המוסיף גורע. 12 הוסיף לעין, נהיה 12, 12, 11, היה 12, וכן היה 60, הוסיף ב-60 למד, נהיה 30, היה 60, עכשיו נהיה פחות, כל המוסיף גורע. תמיד תדע, תעשה מה שצריך לעשות. אז המגמרה שמה אומרת בסנהדרין, קופטט, המאתיים וחצי, כל המוסיף גובע. מה הקשר? נלאו כל המפרשים להסביר את הדברים. אז הגאון מווילנה, לבא שלום, אומר שהסוד הוא שאם היה אומר המאתיים, הגמרא הרגישה, היה צריך לומר המאתיים חצי אורכה. לא, המאתיים וחצי. אומר, אם היה אומר המאתיים חצי אורכה, היית אומר שחצי מהאורך זה היה המאתיים. אז ממילא כמה היה אורך? 400. אמר וב, המאתיים וחצי, אז זה נהיה 2.5. אז ירדנו. כי אם לא היה וב, תוציא את הוו, מי שקורא המאתיים חצי, תסביר את הפסוק. המאתיים חצי. זה המאתיים, זה רק חצי. זאת אומרת, יש עוד המאתיים. ביחד זה 400. כשהוספתי את הוו, אז אני גרעתי. עשיתי את זה, המאתיים וחצי בלבד. לכן כותב בצ'ק בלבד, שלא יוסיפו לו עוד. כל המוסיף מוסיפים לו, שלא יוסיף לו עוד. שם עוד בציפיתה אותו זהב טהור. למה צריך לצפות את הארון? שעשה את כולו זהב, מה ישראל חסר להם? הנה מנורה, כולה זהב, כיכר זהב עשה אותה ואת כל כליה. למה המנורה הייתה שוקלת בערך 300 קילו זהב? אז כאן כיכר זהב חסר לעשות לארון? אז התוספות זה בדן זקנים בפרשה בירוש כדי שהארון יהיה קל, שלא יהיה קשה לשאת אותו, כי זהב הוא מטבעו מאוד כבד, מתכת כבדה מאוד, אבל העץ הרבה יותר קל ממנו בגודל. אז עשה אותו גודל, אז עשה רק ציפוי מכאן, ציפוי משם, כדי להרחם על אלה שמרימים. שוב, מה הרחם? מה כבד? מה אתה אומר כבד? הרי הגמרא אומרת שהארון היה נושא את נושאיו. זאת אומרת, בני קהת, הם היו מרימים, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף ישאו, היו מרימים אותו עם המוטות של הארון. אז הארון היה מרים אותם, הם לא היו צריכים להיות כבדים בכלל. אז הארון נושא את נושאיו, אז תעשה אותו ממש, תעשה אותו כולו זהב. תרצו לפי שעה. מה זה לפי שעה? מתי שהיו מרימים, זה היה באמת קל. הוא היה נושא אותם. אבל אחרי כן, היו מרגישים את הכובד של הארון. מאיפה? חתם סופר מביא שכתוב בגמרא בשבת לא יישא על ראשו מסע, מי שנושא בשבת מסע על ראשו חייב חטאת. למה אסור לשאת מסע? כי בזמנם היו נושאים מסעות על הראש, שמים על הראש יותר קל, ורעקם את הגב ואת עמוד השדרה ואת... אז אומר החתם סופר, למה? הגמרא אומרת, משום מסע בני קהת. אותם, אז גם כאן תהיה הקושיה. הרי כל המלאכות שאסורות לנו בשבת, למדנו אותם מהמשכן. כל מה שהיה במשכן, זורע, קוצר, צובע, מלבן, הכל, סוחט, הכל למדנו מהמשכן, תן מלאכות. אחד מהמלאכות זה היה מסעות. איפה מסעות היה? אומרת הגמרא, שעה במסכת שבת, שהיו נושאים בני קהת מסע. אבל מה איזה מסע? הרי המסע, הארון היה נושא אותם. מה פירוש נושאים מסע? לפעמים היו נושאים גם בשבת. שהיו במדבר, אין דבר כזה. מתי שהענן זז, הם זזים. הענן עומד, עומדים. אין, לא היה להם, לא היה שום זה. אז בני קהת הרימו את הארון בשבת. אז אם כן זה מסע, מכאן אמרנו שמסע אסור, אסור בשבת. אז חתם סופר אומר, איך זה שהוא פעם? הרי הארון נושא את נושא, ואלה מוכרחים לומר, זה התירוץ. שהיה בהוצאה הראשונה, לפי שעה היה. שעה הראשונה שהיו מרימים, באמת זה היה מרים אותם, אבל אחר כך הרגישו את הכובד. ולכן מכאן אמרנו איסור נסיעת מסעות ביום שבת. אחרי זה אמר, ועשית כפורת, זהב טהור, ושניים קירובים זהב. למה אמר שניים קירובים? שניים? לפי הדקדוק היה צריך לומר שני קירובים. המפרשים שואלים, כמו שהפסוק אומר, בכמה מקומות ראינו שני, רבנו בחי מקשה את זה. שני כבשים, הנה היום ראש חודש, נכון? ראשי חודשכם, תקריבו עולה לאדוני, כבשים מן השנה, שבעת תמימים, שני עשרונים, שני עשרונים, שני כבשים, שתי ציפורים, לא כתוב שניים. למה המם סופית? מה עושה פה המם סופית? אלא אומר, תירוץ הוא ככה, שאמר שני, אומר רבנו בחי, אז הם שווים. אבל שאומר שניים שונים, תראו איזה דקדוק בעברית של רבנו בהי. אם היה אומר שני, אז כדבריך, זהים, שניים זהים. שתי ציפורים חיות, לוקחים שתי ציפורים, אותו דבר. שני חבשים, לוקחים שני חבשים, אותו גודל, אותה צורה, אותו מראה, אותו צבע, אותו הכל. אבל שאמרה התורה, שניים קירובים שונים. מה שונים? אומר רבנו בהי, הרי הם היו דמויות של ילדים, תינוקות. אחד היה תינוק והשני תינוקת. וזה שיטת רבנו בהי ידועה. יש שתי שיטות במפרשים, האם הקרובים היו זהים ממש, ויש קבוצה מהמפרשים, רבנו בהי נמנע עמהם, שטוענים שהם היו, וגם כך מהגמרה גם משמע, כמין מערי לוויות היו, שזה היה זכר בנקבה. שם לו שם הקדוש ברוך הוא, למה? כדי שהוא אוהב אותנו. פסוק אומר, כי נער ישראל ואוהביהו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו ילדים. למה? שאם המקטרג מקטרג עלינו חס ושלום, ואומר, תראה את ישראל מה עושים, תראה איזה עוונות עושים, אומר, מה אני רוצה, ילד, נער, תינוק, תינוק שעושה איזה דבר, אתה אומר לו, מה, משהו, מי? לא, הוא ילד. אז לכן אמר, שיניים קרובים, שהם היו שונים זה מזה. רב יוסף מבריסק, עליו השלום, אני קורא לו רב יוסף בר מבריסק, הוא עליו השלום היה חריף מאוד, הוא אומר, שלכן צוותה תורה, להתת בתוך קודש הקודשים דמות תינוקות, לומר שקיום התורה תלוי בחינוך הילדים, כי זה לא שווה שאתה תבוא לבית הכנסת, זה לא שווה שאתה קם בנצח המה והילד שלך אני לא יודע איפה, או שהוא בא בשבת הוא קם בנץ ואחרי הנץ עושים קידוש ואוכלים פיסטוקים ושקדים כלויים וכל מיני ממולאים למיניהם וחמינדוס, והילד שלו לא יודע איפה מתפרחח או מתי קם מהתפילה, הוא לא משגיח עליו. אומר, זה לא שווה, אל תתפלל, אתה תביא את הילד שלך שיתפלל, תשגיח עליו שיתפלל. אומר, לכן צוותה התורה, צווה הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה יודע מה, בבית קודש הקודשים, מקום הכי קדוש בעולם, שלא היה נכנס שם רק כהן גדול פעם אחת בשנה, באימה, ביראה, ברטט ובזיע. אתה יודע מה אני רוצה שתשים שם? דמויות של תינוק ותינוקת, שתדע את הילדים שלך לקחת לקודש הקודשים, ללמד אותם ולחנך אותם ולתת להם תורה. אחר כך מה אמר? והיו הקירובים פורסי חינפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם ופניהם איש אל אחים. האמת שגם מפרשים שאלו איך זה מסתדר, אם הם פורסי כנפיים אז הם היו פורסים, יש מצב שהיו שני הכנפיים שקופות למעלה, כלפי מעלה, זה עדיין לא היה מראה שכל כך, זה מראה שישראל רוצים רחמים, לעורר רחמי שמיים, כמו אדם שפורס כפיו לשמיים תחנונים ומבקש איזה רחמים. אבל כשהם היו פורסי כנפיים והכנפיים שלהם היו ממלאים את כל חלל בית קודש הקודשים, שזה היה 10 אמות על 10 אמות, 5 מטר על 5 מטר, היו יודעים שזה זמן ראוי והגון. כך היה הכהן הגדול שהיה נכנס לבית קודש הקודשים ביום הכיפורים, היה עוצם את עיניו כדי לא לראות את השכינה. אתה עצמו עיניים, תעשו טובה, פה אפשר לפתוח את העיניים. אז היה הכהן הגדול עוצם את עיניו וכדי לא להסתכל בפני השכינה, והיה מתפלל, מחכה ומהרהר תשובה בליבו, עד שהיה שומע את כל משק הכנפיים של הקרובים שהן נפרסות. אז היה יודע שהקרובים פרסו את כנפיהם, יודע שיש עת רצון, ואז אומר את הבקשה שלו. אז היה שם את הקטורת עם הגהלים שצריך לעשות, או אחר כך היה מזה את הדם, והיה אומר את אותה תפילה קצרה, יהי רצון לפניך שתהיה שנה זו, עם שחונה, תהיה גשומה, ועם שנה שלא תפיל בה אישה את פרי בטנה, ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה, אותה תפילה קצרה שהיה אומר שיהיה אותו בהיכל. אז היה ממתין עד שהיה שומע ויודע לפי השמיעה שלו, הייתה לו שמיעה מאוד סלקטיבית ועדינה, רגישה מאוד, ויודע שהם פרסו את הכנפיים. למה? ששמע את כל הכנפיים, כמו שחזקאל הנביא אומר בהפטרה שאנחנו נקרא בעזרת השם בחג השבועות בבית המקדש השנה הזאת, השם אומר יחזקאל, וישמע את כל כנפיהם כקול שדי. הוא שמע את כל כנפי הקרובים של שנמצאים במרכבה למעלה. אז פורסי כנפיים זה מצד אחד, מצד שני פניהם איש על אחיו. מה רמז? אומר המדרש, פורסי כנפיים זה שאתה תהיה טוב בין אדם למקום, שתשמור את כל המצוות שאני צריך לשמור ביני לבין השם יתברך. זה כמו חמש דיברות שיש לנו בלוח, בעשרת הדיברות, חמש דיברות הראשונות. אחר כך אל תשכח גם ופניהם איש אל אחיו, תפנה לחברך, תראה לו פנים, תיזהר בכבודו, תאמר לו שלום, אל תגזול אותו, אל תצער אותו, אל תקנית אותו, אל תתחבד בקלונו, אל תלבין את פניו. זה פירוש ופניהם של אחיו. לא מספיק בין אדם למקום, אלא אני צריך גם בין אדם לחברו, יחסי אנוש. זה מאוד מאוד חשוב, צריך גם זה וגם זה. הכך אמר, ואל הכפורת היו פני הקרובים. מה זה אל הכפורת היו בני הקרובים? רב מסרת בבא בצרה אומרת, פעם כתוב פורסי כנפיים, ופעם כתוב אל הכפורת פני הקרובים. כאן לקשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן שאין עושים רצון של מקום. כלומר, הקרובים לא היו במצב סטטי עומדים כל הזמן, אפילו שהם היו מזהב, שהם גולם כביכול, אבל הם היו נעים, הייתה להם תחושה, היו כאילו בחיים. כשאנחנו היינו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז באמת שני הקרובים היו עומדים פנים מול פנים, אחד מול השני ממש, כמעט דבוקים אחד בשני. ואם חס ושלום ישראל לא היו עושים רצון של מקום, היו נפרדים הקרובים, ומראים גב לגב, השם ישמור, אחור ואחור. אז זה דברי הגמרא במסכת בבא בתרא ודף צדיתת. אז עכשיו מובן, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ואת הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה כך. אבל תבקש מישראל תמיד לעשות מעשים טובים, שבאמצעות המעשים הטובים שלהם, אז יזכו שאני הכפורת ממילא פני הקרובים יהיו אחד מול השני. כך אמר, ועשית השולחן עצי שיטים. ומתיים אורכו, ועמה וחצי רחבו, השולחן היה עצי שיטים. שואל שפתי כהן, מה קרה? עכשיו דיבר על הארון. הארון זה מרמז על התורה, נכון? שם היה עדות, לוחות הברית, וגם שברי הלוחות היו שם. אז תגיד אחרי זה, מנורה. מנורה זה אור התורה. אחרי זה מזבח. מה קרה? הביק ישר את השולחן. מה יש על השולחן? לחם, אוכל. מה נכנס האוכל פתאום לתוך בית הכנסת? מי הביא שולחן שם? אומר אלא לומר לך שאם אין קמח, אין תורה. אומר דיר בלק, למדת תורה? אתה עשיר, אתה נדיב, אתה יהודי הצדיק. ראית, יש תלמיד חכם, יש בני תורה, יש עניים. מה ירתן להם כסף? תורה, אין קמח, אין תורה. מיד סמוך ללימוד תורה, שים שמה. ומה אמר? לחם תמיד, לפני תמיד, לחם לפני תמיד. אסור היה להשאיר, הגמרא אומרת, במנחות, אפילו רגע אחד את השולחן ריק. כל השבעה ימים. עכשיו, מתי היו אופים את הלחם? ביום שישי. ולא מניחים אותו על השולחן, מחכים. ביום שבת, בשחרית, אחרי קורבן התמיד של שחר, היה בא הכהן מצד אחד, מוציא את ה-12 כיכרות פיקן, וחברו מיד מכניס שלא יהיה מצב ששנייה אחת השולחן יהיה ללא לחם. והיו מוציאים את הלחם שלפני 8 ימים נאפה. 8 ימים עברו, ואל תשכח שזה מקמח מלא, אז לא היו יודעו מה זה קמח לבן. היום אנחנו אוכלים אבק. הבצק הזה זה השם מצילנו מה שזה עושה. זה הורס את המוח של הבן אדם, תדעו. מרעילים אותנו. סוכר לבן, קמח לבן, כל הדברים האלה מזיקים מאוד. הם המספר אחת של כל המחלות שיש היום, שמצילנו. אז היה לחם, תאר לך איזה כיכרות לחם, והלחם היה חם, כמו שעכשיו יצא מהתנור. שכך הפסוק אומר, לשום לחם חום, כביום ילקחו. עכשיו זה יצא מהתנור, 8 ימים. ומי היה אוכל את זה? זה לחם שהיה קודשים קלים. הם נותנים את זה לכהנים של אותו משמר, בית אב של אותו שבוע, הרי מחילה. הרי כל שבוע היו מתחלפים המשמרת של הכהנים. מתי? ביום ראשון. יום ראשון, כהני משמר של שבוע שעבר יוצאים, באים כהני, אלה מברכים את אלה, היה ממש עברת הדגל מאחד השני, איזה משהו. כמה היו? היה בין 100 לבין 140, כך נראה לפי המדרשים. בתי אב, זה תלוי כמה גברים היה להם שם במשפחה, באותו בית אב. אז אלה היו, והיו מתחלפים מדי פעם אותה משמר. אז הם היו כהני משמר מתחלפים, והם היו זוכים בלחם הזה, לחם הפנים, 12 כיכרות, שלכל לחם היה שתי פנים, עושים אותם כמין דפוס, כמו שרש"י אומר במקום, וזה היו מתחלקים ביניהם, והיו אוכלים. והגמרא אחר כך אומרת שבבית שני כבר נהיה כבר יותר חוצפה, אז הגרגרנים, אלה שאוהבים לאכול, היו חוטפים, מכים אשת רעהו, והצנועים מושכים את ידיהם, והיו, והגרגרנים חוטפים. אז היו חוטפים והיו אוכלים את הלחם הזה, זה היה הם. אז עכשיו, למה היה צריך באמת להיות לחם תמיד? מה העניין של לחם תמיד? אגב, הזוהר הקדוש על הפסוק הזה כותב שטוב לאדם להיזהר בשביל שתהיה לו פרנסה, שדברי רבי שמעון בר יוחאי נטו, שביום שבת, בליל שבת נגיד סיימנו את הארוחה, אל תנקה את כל השולחן, תנקה את השולחן, אבל אל תסלק את הכל, תשאיר חתיכת לחם אפילו קטנה, ואם לא אפילו איזה לחמנייה או איזה פיתה אחת, כל הלילה שתהיה שם יכולה להיות עטופה, אין בעיה, ומחוסה. וכן בבוקר, לא חייב שאותה הלחם, נגיד הלחם הזה שהיה בלילה אני אוכל אפצע עליו בבוקר, אחרי שסיימת את הסעודה עוד פעם יישאר חתיכת לחם עד מוצאי שבת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שיש לו לחם אפילו חתיכה על השולחן כל השבת, מובטח לו שכל השבוע לא יחסר לחמו. זה בניילון, כן, אפשר בתוך ניילון, אפשר בתוך 10 ניילונים, אין בעיה, העיקר שיהיה השולחן לא יהיה ריק. ורבנו חיים ויטל מביא על רבנו הארי שהוא היה נוהג גם להשאיר מעט כוס יין בכוס של הקידוש, היה מכסה אותו, לא להשאיר אותו גלוי, כיוון שיין מגולה יש לו בעיה, וגם שלא יבואו יתושים או פשפשים, היה מכסה אותו. אבל לא חובה. הזוהר דיבר על לחם, משום שדומה לשולחן של בית המקדש, לחם לפני תמיד. אבל מה הרעיון, אומר השפתי כהן, מה הרעיון לחם תמיד? אומר שתמיד יהיה לך מוכן לחם בבית, תמיד יהיה לך כסף בכיס. הרב חידק גם כותב על זה. אומר שהוא היה לו כיס במעיל מיוחד לצדקה, ותמיד היה שם מטבעות. שאיך שהוא יראה עני, מיד ייתן לו. שלא יצטרף. היה עליו השלום רבי בן ציון אבא שאול, זה כמה פעמים בישיבה היינו, היה בא עם כסף גדול לפעמים, 50 לירות של אז, או זה אומר, יש לך לפרוט, תפרוט לי. טוב, הולכים, פורטים לו, כל אחד רוצה לעזור לרב. אחר כך היה מכין, אמר לי פעם, אני מכין למבא, אני כאן לבקש כסף, אני לא רוצה שיתבייש, יתעכב לידי, אז ככה יהיה לי מיד מטבע לתת לו. אז תאר לך, היה חושב מראש, מתחילת היום, להכין כסף בכיס, מוכן, שאם יבוא עני, לתת לו מספיק מטבעות, לתת. זה אשרי האדם שתמיד חושב את זה בדעתו. הרב חידה כותב על אבא שלו, שהוא יום אחד קם בבוקר השכם, היה לפנות בוקר, שתיים לפנות בוקר, שעה. שמה, מתי אתה קם כל יום? בלי עין הרע, לא נגלה ברבים, טוב. אז הוא היה קם באחד, בשתיים לפנות בוקר, אז הוא אמר, אני אקח מטבעות בשבילו, לברך דוד, בשביל צדקה. אז פתח את הקופסה של המטבעות שיש לו בבית, קוראים לזה הכספת הקטנטונת שהיה לו, פתח ושם, ואחר כך שהגיע אני, אז הוא הוציא מטבע ונתן לו. פתאום אני נבהל, כאילו נשך אותו נחש, מסתכל לו, מה קרה? וואו, מטבע זהב נתת לי. התברר שהוא היה לו מטבעות נחושת, והיה ביניהם מטבע אחד זהב, וזה הצבע דומה, וכנראה היה נר קטן בבית, הוא לא הבחין בין זהב לבין נחושת. אז אמר לו, אין דבר, זה מהשמיים, נתתי לך, קח את זה, יאללה. ובאמת התעשר אחר כך. אז הוא בשיח דעת נתן לו, הוא התכוון לתת לו מטבע נחושת, כי מטבע נחושת אפשר היה להתפרנס עם זה די טוב, לקנות חצי סופר היו קונים. הרי בין כה חצי חינם, החצי השני של הסופר היית קונה במטבע של הנחושת, אין בעיה. אז אומר, הוא בסדר, אז אמר לו, זה טוב, אין דבר. אז אמר אחרי זה, זה הפירוש הפסוק, נתון תיתן לו, מה זה נתון תיתן פעמיים? אומר, אחד, נתון, הוא שם את המטבעות בתוך הכיס שלו. ואחר כך שהגיע העני, הוא הוציא מכיסו ונתן לעני, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותיתך לו, בפירוש, טוב שאתה נותן אותו, יו, זה מטבע זהב, בכלל לא התכוונתי, הלו, הלו, תחזיר לי עודף. אומר, לא, לא יראה לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך אדוני אלוהיך, בכל מעשי ידיך. הכך היה מנורה מקשה זהב טהור. מה זה מקשה? אומר, הכי קשה שהכסף יהיה טהור, שיהיה ממון של יושר. זה הדבר הקשה ביותר. אומר, זה מקשה זהב טהור. עוד אומר הגאון מבינה עליו השלום על הפסוק, פתח דבריך יאיר, מבין פתאים. כך אומר הפסוק. מה זה פתח דבריך יאיר? אומר, תחילת התורה, חמישה חומשים, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יאיר. זה המנורה מרמזת שם. איפה המנורה? אומר, בואו ראה ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כמה תיבות היה שם? שבעה, כנגד שבעה קדים. אחר כך, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב ישובתו, באו 11. זה 11 כפתורים היה במנורה. תיקח את חומש ויקרא, שם 9 תיבות. ויקרא אל משה ודבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. 9 תיבות זה 9 פרחים היה במנורה. אחר תיקח את ספר במדבר, 17 תיבות. ודבר השם אל משה באחד החודש השני וכולי, לשתם מאוהל מועד למור. 17, מה זה 17? הגובה של המנורה היה עד הבזיכים 17 טפחים. אם הבזך זה 18 טפחים, זה קומה ממוצעת של אדם. אז זה היה 18 טפחים, הגובה של אהרון. מה נשאר? דברים, אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, בחצרות, ודי זהב, 22 תיבות, הגבעים שהיו, 22 גבעים, כי 3 גבעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. אז תספור אותם בסך הכל, ובקנה האמצעי היה עוד אחד נוסף, אז 22 גבעים היו. אומר, זה פירוש הפסוק, פתח דבריך יאיר. תראה המנורה כמה הייתה יקרה. והאמת, הרמב"ן כותב, אפילו שהמנורה כעת בעוונותינו איננה, אבל למעלה היא דולקת. וכן גם אומר, איך דולקת? שאנחנו מדליקים בבית הכנסת אור, לא חייב להיות שמן. כל אור שמדליקים נר תמיד, זה ידוע שבבית הכנסת יש מצווה ששם מתפללים לא לכבות את האורות, אלא שישאר אור אחד דולק כל הזמן 24 שעות. למה? זה כנגד נר התמיד שהיה בבית המקדש. עוד דבר, כבר בברכות דף למד זין אומרת, רבי אלעזר אומר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נגנה בית המקדש בימיו. מה הקשר? שאלו מה הקשר? יש לו דעה. קודם כל, מאיפה הדרשה שלו הביא פסוק? דעת ניתנה בין שתי אותיות, זאת אומרת, דעת נכתבה שם השם לפניה, שם השם לאחריה. איפה? כי אל, כך אומרת חנה, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. המילה דעות, לפניה יש שם אל, ואחריה שם הוויה. אז דעת בין שתי שמות. אומר אותו דבר בית המקדש, בין שתי שמות, אנחנו רואים את זה כל בוקר, בשירת הים, פעלת מקדש אדוני, כוננו ידיך. אז פעלת השם, מקדש השם. אז יש השם לפני מקדש, והשם אחרי מקדש. לומר לך שכל מי שבנה, מי שיש לו דעת ולומד תורה, נבנה את המקדש בימה. מה הרמז? אומר, תראה, יש שתי פסוקים שמתחילים באתה. אתה, אחד אתה הוראת, שניהם אתה הוראת. שני פסוקים יחידים בתנך. אחד אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים מאוד מלבדו. אתה הוראת לדעת, זה התורה. ופסוק שני אומר, אשר הוראת בהר, זה אני מדבר על המקדש. מכאן יוצא שאם אתה הוראת לדעת, מי שלומד תורה ויודע את התורה, הוא בנה את בית המקדש. זה נאמר עליו, אשר הוראת בהר. ועוד הרי אנחנו בראש חודש אדר היום. ממש אדר עצמו נכנס. עד היום היה למד שבט, א' לראש חודש. אבל היום ראש חודש אדר, והמשנה אומרת באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלעיים. שקלים אומר, מחוץ לזה שצריך לתת צדקה, שקלים לשקול את המעשים שאנחנו עושים. ולשקול האם לפעמים לדבר או לא לדבר, האם לעשות, אולי זה מצווה הבאה בעבירה, או אולי חלילה זה עבירה מה שהוא עושה, אולי זה לא עבירה, זה כן מצווה, צריך לשקול. ועל הכלעיים לא יעשה עבירות עם מצוות. דוגמה, בא לבית הכנסת, ואז הוא עושה מצווה, אבל הוא מדבר בבית הכנסת. זה נקרא כלעיים. עושה גם מצווה, גם עבירה. או, לומד תורה, מפסיק באמצע, כותפי מלוח על השיח. מדבר באמצע, שורש רתמים לחמם, השם השמור. אומר, תיזהר, אל תעשה מצוות עם עבירות ביחד, אלא תעשה נטו מצוות. עכשיו, הגמרא שם במסכת שקלים, נגיד איזה משהו מהגמרא שם נחמד, שהראיתי התפארת ישראל באר אותו. אומרת שם שהפרוכת, יש לנו את הפרוכת גם בפרשה שלנו, ועשית הפרוכת, מה אורכה של הפרוכת? הגמרא אומרת, עוביה היה טפח, אתה יודע כמה כבדה הייתה? טפח, 8 סנטימטר עובי, כי הייתה תחלת, אגמן, תולעת שני ושש ועיזים, כל חוט כפול, כבר מתאר את שם, כל חוט כפול בסוף 64 חוטים. חוט אחד מורכב מ-64 חוטים. והיה רב גווני, כל כך יפה הייתה הפרוכת. כמה הגודל של הפרוכת? אומרת הגמרא, אורכה 40 אמה ורוחבה 20. פשוט, במושגים שלנו, זה 20 מטר על 10 מטר. זה היה הגודל של הפרוכת. היא נמצאת בוותיקן, עם מה שמה לזכרם. הרי רבנו, רבי שמעון בר יוחאי היה שם, כך מובן מסכת מעילה, הוא הלך לשם לרומא וראה את הפרוכת, איך שהיא אדם עליה שהכהן היה זורק ביום הכיפורים, מזה שבע פעמים. אז הפרוכת הייתה שם. והגמרא אומרת שהיו, הרי ישראל היו באים, אז נוגעים בפרוכת, אז לפעמים עמי הארץ נוגעים, או מה, צריך להטביל את הפרוכת. 300 כהנים היו לוקחים אותה, מטבילים אותה בתוך המעיין שהיה בבית המקדש. זה לדברי הגמרא במסכת שקלים, פרק ח'. באה תפארת ישראל המפרש של המשנה ושואל, מה זה 300 כהנים? זה ככה? אומר כן. אומר בוא תעשה חשבון. חשבון מאוד נפלא הוא עשה, פשוט. אומר, בוא נראה, 40 אמות אורך מצד אחד, ו-40 אמות אורך מצד שני, כמה יחד נהיה? 80. 20 רוחב מפה ו-20 רוחב מפה, כמה נהיה? עוד 40? 120. יוצא שאם אתה עושה קוטר של כל הפרוכת, 120 אמה. עכשיו ידוע שאמה של בית המקדש, זה היה כל אמה 6 טפחים. אם אתה מכפיל 120 על 6, אתה מקבל 600 בדיוק. 420. כמה? סליחה, 420, כן. 420. 420. כמה? 720, יופי. אז עכשיו אומר 300 כהנים, זה יוצא בדיוק, למה? יש להם טפחים, 300 כהנים, לא, יצא לו חשבון שם של 600, לא יודע איך הוא הגיע ל-600, אז מוכרחים לומר שזה כפול 5, זה לא כפול 6. 120 כפול 5, אז זה יוצא בדיוק 600, 600 טפחים. אז 600 טפחים אומר 300 כהנים, כל אחד שתי ידיים, זה בדיוק 600 טפחים. אז היו 300 כהנים מחזיקים אותם מכל הצדדים, זאת אומרת רצף של ידיים. 300 כהנים, רצף של 600 כפות ידיים, שזה מעשה 600 טפחים, שזה 120 אמה. אז יוצא שהאמה של שם באמת היה 5 טפחים ולא 6, כמו שאמרנו. יהי רצון שנזכה בקרוב לראות את בינם ואת המקדש, יחזיר הקדוש ברוך הוא עטרה ליושנה, בתודה לכל המאזינים וגם למאזיני רדיו קול חי, ברכת השם עליכם. שבת שלום בידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך ריבו לעולם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדל תורה ויאדיר, יתגברם ויתקדרה שמו רבה, ועל מדי גורם תורתו ועל מחות הארץ, מלך תוקנה ויקרא משיחה.